vraie magie.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של שידורי המגפה. היום אנחנו מארחים את גיא בן פורת, פרופסור למדע המדינה וראש המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, חוקר יחסי משטרה מיעוטים. מה שלומך, גיא?
תודה, בסדר גמור, תודה.
אז אנחנו ככה בפרקים מתקדמים של התוכנית, והיום אנחנו נשמח לדבר בעצם על מה שהכי אקטואלי בשבועות האחרונים, שזה יחסי משטרה מיעוטים, אם בארצות הברית, מה שקרה, המוות של ג'ורג' פלויד והמהומות שפרצו אחר כך בכל רחבי ארצות הברית, וכמעט בסמיכות יוצא דופן במזרח ירושלים, המוות של יד חלק על ידי שוטרים. אנחנו בעצם, אני רוצה לשמוע איזושהי סקירה קצרה שלך, אם תוכל לספר למאזינים, מנקודת מבט שלך כחוקר יחסי משטרה מיעוטים, מה בעצם אנחנו רואים בנקודה הזאת, ומה זה באמת אומר יחסי משטרה מיעוטים במאה ה-21 בדמוקרטיות ליברליות.
טוב, זה שני מקרים שיש בהם שוני, כלומר, למרות האלימות שבשניהם הביאה למוות של אדם חף מפשע, יש בהם שוני. יד חלק הוא לא אזרח ישראלי, זה משטר של כיבוש, שבתוכו יש משחק כוחות לגמרי שונה. ולכן צריך לקחת זה באיזשהו, קצת למסגר את זה באופן שונה. הסיפור האמריקאי הוא סיפור מתמשך, של לא מעט שנים של אלימות משטרתית, של גזענות משטרתית, ושם זה אכן לא יותר מפתיע, כי באופן תיאורטי זו מדינה שהיא אכן דמוקרטיה ליברלית, שבנויה על שוויון, שלכאורה כבר אין יותר גזענות, כבר הסתיימה, כבר אין עבדות מזמן. חוקים מפלים, כולם בוטלו. אז אנחנו בכל זאת רואים את הסיפורים האלה כל פעם מחדש. ואני חושב שהסיפור של האלימות והמוות הוא קצה קרחון. הוא קצה קרחון מכיוון שזה מה שבולט מאוד לעין, שמי שצופה בזה, הדרמה הזאת שאנחנו רואים אותה בלייב כמעט. ולאחר הסיפור הזה יש משהו הרבה יותר, אם תרצו, ממוסד, שיטתי, אפילו קצת בנאלי. העובדה ששחורים באמריקה, אנשים שצבע עורם שחור באמריקה, סובלים ממה שמכונה שיטור יתר, ממה שמכונה פרופייל. מה שאנחנו פחות רואים, בעיקר כאנשים לבנים, זה את הדברים האלה. את העובדה שאדם שחור יש לו סיכוי יותר סביר להצר בידי משטרה, להיות מורכב בידי משטרה. דברים האלה נכון בנאליים האלה. וזה מה שיוצר איזושהי תחושה מתמדת של חוסר צדק, של אי שוויון, ושל, אפילו הייתי אומר, איבה כלפי המשטרה. ואני אתן דוגמה מאיזשהו אירוע שהיה לפני כמה שנים, בפרגוסון מיזורי. שגם אז נולדו הרבה הפגנות, ה-Black Lives Matter, אני רוצה להזכיר, הסיפור שם הוא של שוטר, שיורה בזרח בשם מייקל בראון. ואחרי הירי מייקל בראון יש שני דוחות של משרד המשפטי האמריקאי, ונתחיל מה בעצם קרה שם. אחד עוסק באירוע עצמו. כלומר, האם הירי היה ירי מוצדק? בסוג הדוחות, שתמיד אני אומר שאנשים לבנים, או המיינסטרים, מאוד נוח להם איתם. יש להם תשובה. אם השוטר ירה שלא בצדק, הוא יענש. ואז הסיפור הזה הסתיים, כי היה עבירה, ויש ענישה. אם השוטר ירה בצדק, אז הכל בסדר. הכל מסתדר, כלומר, אין בעיה. כלומר, תמיד סיפור של שוטר בודד, זווית ירי, שיקול דעת, שבסוף יש תשובה, שם או זכאי. אבל הדוח השני של הוא הרבה יותר מעניין. הוא עוסק ביחסים בין המשטרה לבין תושבי פרגוסון מיזורי. מסתבר שהעיר הזאת, במשך מספר שנים, כדי להעשיר את קופת העירייה, הייתה אכיפה מאוד אגרסיבית כלפי אזרחים. עבירות מסוגים שונים שעליהן נתנו קנסות. מי שבעיקר סבלו מזה, זה אזרחים שחורים, אפריקנים אמריקאים. הם אלה שסבלו מזה. כלומר, אם אתה מסתכל רק על הסיפור של מייקל בראון, נורא אזרח בידי שוטר, בצדק, לא בצדק, שוטר בעייתי, אז אתה מסתכל על משהו בזווית שהיא מאוד מאוד צרה. כשאתה פותח את הזווית פה, אתה אומר, אוקיי, מה קרה בפרגוסון בשנים שלפני? אז המפגש הזה, שבין מייקל בראון השוטר, קבל משמעות לגמרי אחרת. ועבור אנשים שחורים באמריקה, אפרו-אמריקאים ירצו, האלימות המשטרתית היא קצה קרחון של מה שקורה כמעט כל יום. קוראים לזה driving while black, נהוג כשאתה שחור. עצם העובדה שאדם נוסע באוטו בצבע אור או שחור, זה עילה למעצר. עכשיו, אנשים בשבועות האחרונים בישראל כותבים, יש או אין גזענות, ואולי הם בכלל סיפור פה, אבל יש מחקרים שיטתיים, אקדמיים, וגם של משרד המשפטים האמריקאי, שאומרים באופן חד משמעי שהמשטרה פועלת באופן מאוד ממוקד כנגד אזרחים שצבע עורם שחור. ואם לא נבין את זה, הסיפור הוא סיפור מאוד דל בעיני.
ואתה חושב, שיש קשר בין מה שאנחנו רואים פה מאז שטראמפ נבחר, או שזה בעצם איזשהו סיפור שהוא מתמשך עוד מימי העבדות, ובעצם עבר כל מיני טרנספורמציות, ונפרד אבל שווה, שווה לגמרי. זאת אומרת, איפה אפשר לשים, אני מעניין אותי מאוד להתמקד בנקודה, ואז גם אולי להתייחס לאזרחים הערבים בישראל, לקשר שבין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, מה קורה כשיש ראש ממשלה או נשיא שנחשב יותר גזען, או ממשלה שנחשבת יותר ימנית, ולאו דווקא אפילו גזענית, כי גם במקרה, זאת אומרת, אם זה משפיע על יחסי משטרה מיעוטים, או שזה משהו שהוא מושרש בתפיסה של המשטרה, זאת אומרת, השיטור יתר וכל הדברים האלה.
זה משפיע מעט מאוד. קודם כל, כי המשטרה היא ארגון מאוד חזק באמריקה, שיש לו הרבה מאוד כוח פוליטי וציבורי, שמאוד קשה לשלוט בו לעתים קרובות, שהעובדה שהמשטרה יחליט על הביטחון מקנה לה הרבה מאוד סמכות ועוצמה שאין לגופים אחרים, העובדה שפוליטיקאים לסוגיהם נשפטים על פי הביטחון שהם יכולים להביא לתושבים, ואז גם קלינטון, שהוא לכאורה דמוקרט ליברל, יש לו איזשהו רעיון של מה שקרה, the three strikes and you're out. כלומר, שלוש עבירות, לא משנה באיזה סוג, אתה הולך לכלא. כשהמטרה הייתה להראות לציבור שיש חוק וסדר, ומי שעבריין נענש. כמובן שמי שבעיקר חטף, זה אוכלוסיות מאוד ספציפיות. רודי ג'וליאני, ראש עיריית ניו יורק, בזמנו אימץ מה שמכונה הברוקן ווינדוז, חלונות השבורים. התיאוריה שאמרה גם כדבר מאוד דומה. כדי למנוע את הפשע הגדול, צריך לעקור אותו, מה זה לעקור אותו מהשורש? מה הדוגמה שאם אני הולך ברחוב, יש חלון שבור ברחוב, שילד שבר, לכאורה זו עבירה שהיא לא חשובה, אבל זה מסמן לאנשים שיש פה איזשהו אי סדר, ומישהו זרק פחית ברחוב. אז אם אתה מעניש את האנשים האלה, אתה יוצר תחושה של ביטחון וסדר, זה מיטיב עם כולם. כלומר, חוק וסדר זה טוב לכולם. כל פעם, לכאורה, באופן תיאורטי, זה נכון. מי היו הקורבנות של זה? מי הם אלה שבעיקר היו אלה שנתפסו כמפרי סדר? אנחנו אומרים לפעמים להיות המקום לא נכון בצבע לא נכון. כאשר שוטר רואה בשכונה לבנה אדם שצבע אורו שחור, הוא עוצר לבדוק מה אתה עושה כאן. וזאת חוזר לשאלה הקודמת. כי למבית מהצד, בעיקר שהוא לבן, נראה טריוויאלי. שוטר עצר מישהו, ביקש תעודות, שאל מה אתה עושה כאן, קיבל תשובה, אמר לו, אוקיי, תמשיך ללכת. לנו זה נראה, וגם בסבבה, בסדר גמור, הנה, כך שוב בסדר. ויכול שאותו אדם, נעצר שוב ושוב 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 ושוב, כשהעילה היחידה לעצור אותו לצבע העור שלו. זאת מציאות של הרבה מאוד אנשים בארצות הברית שצבע עורם שחור. המשטרה עבורם היא לא מקור לביטחון, היא מקור לפחד וחשש. אז הסיפור הזה צריך תמיד להסתכל עליו דרך הפריזמה, לא רק שלנו, הרוב הלבן. עבור האנשים האלה, במשך שנים, המשטרה היא גוף דקעני, שלמעשה מיישם פה איזושהי תפיסה, תפיסה גזענית, שאתה יכול ללכת אחורה עד העבדות, להמשיך לחוקים המפלים, שהם חוקים כתובים וברורים, אבל גם בתקופות המאה ה-20-21, תחת משטרים דמוקרטיים וליברליים, הסיפור הזה ממשיך.
אפילו בישראל עם היסטוריה שונה לגמרי, אם מסתכלים על היחסים לאוכלוסייה האתיופית, שפה לא היה עבדות ולא שום דבר, ואנחנו רואים באמת גם את השיטור יתר הזה, את המקרה המפורסם עם השתי צעירים שישבו בצפון תל אביב, וזה באמת עונה על אותם הגדרות שאתה אומר. אז בעצם, ממה שאני מבין מזה, זאת אומרת, אין פה קשר אולי בכלל אפילו לתפיסה של הנשיא המכהן, או לפוליטיקה שקורית, אלא מין אולי תפיסה שתמועה בנו כחברה, והיא באה לידי ביטוי במשטרה אולי, שמייצג את החברה. אפשר להגיד את זה באיזשהו מקום?
כן, עכשיו המשטרה פשוט יש לה את המגע הזה, היום ימי שלרובנו אין, אבל המשטרה מייצגת תפיסות שהן יותר רחבות של המשטרה עצמה. בית לגיטימציה, כי עבור אזרחים רבים לבנים, או שלא מספיק אכפת להם, אפילו זה נוח להם. אני רוצה בשכונה שלי שיהיה חוק וסדר, שיהיה לי ביטחון לרכוש שלי. ועבור זה אני מוכן שהמשטרה תעשה את כל מה שנדרש. כולל לעכב אנשים, נהיו חשודים. מי זה אנשים החשודים? אותם שני צעירים מצפון תל אביב. עכשיו, זה קטע שווה לראות אותו. כי הוא מתחיל בעצם במין משהו שלכאורה נראה טריוויאלי. שביב שני צעירים, מגיעה המשטרה, שואלת מה אתם עושים פה. עכשיו, למה אחד צריך לענות על זה? כלומר, מה אנחנו עושים פה? למה אחד צריך לענות לך על שאלה כזאת? למה צריך לשאלה על מה אנחנו עושים פה? מקום ציבורי חושבים פה. זה מתחיל בנימוס, ולאט לאט אורך האגרסיה עולה של המשטרה שם. זה כמעט נגמר במעצר של השניים האלה. שכל מה שהם עשו, ישבו על ספסל ציבורי, בשכונה, שבה הם לא היו אמורים במחאות להיות. עכשיו, זה הסיפור של אי שוויון, של מעמד, של צבע עור, שהמשטרה היא, שוב, היא חלק מה, היא לא, בוודאי לא כל הסיפור.
זהו, אני אשמח לדעת, איך מדינות כמו ישראל ונגד ארצות הברית, שהן כביכול דמוקרטיות ליברליות, משתוות ביחס לשאר העולם, באלימות משטרתית, באפליה של המשטרה כלפי מיעוטים, בתמיכה של הציבור הרחב במשטרה, אם יש מדד כזה כלשהו, כן, אני אשמח לדעת, כאילו, שתן לנו קצת פרופורציות לגבי איפה אנחנו נמצאים ביחס לעולם.
מדינות לא דמוקרטיות, זו שעה שהיא פחות מעניינת, שעה המשטרה היא כלי דיכוי. לכן אין ציפייה שתהיה משהו אחר. אין ציפייה למשטרה, למה שאומרת, ל-accountability, לאחריותיות. המשטרה עושה, מה ששלטון דורש ממנו. מדינות שהמדינות דמוקרטיות, פה לכאורה יש כן את הדרישה הזאת. ופה אנחנו עושים את ההבחנה של המדרג האזרחות פה. כלומר, זה לא דרישה שווה, או לא דרישה שיש לתא, את אותו משקל, גם איתו מתוך אותה קבוצה. עכשיו זה על האזרחות שלנו, בין השאר, כזכות לנוע במרחב הציבורי. עכשיו פה על ההיררכיה. מי יכול לנוע במרחב הציבורי? מי מרגיש בטוח? מי מרגיש פחות בטוח? תדבר פה על מגדר, על נשים ועל גברים. תדבר פה על שכונות, בין המשטרה משקיעה משאבים ומי לא משקיעה. תדבר פה על צבע אור, אנשים שצבע אור הוא עילה לעכב אותם. אז אזרחות פה שהיא לכאורה אוניברסלית, שוויונית, זהה, היא בעצם לא כזאת. והמשטרה זה עוד פרקטיקה, אנחנו נראה דרכה רואים את האי שוויון הזה. אז אני אומר שוב, במדינות שהן לא דמוקרטיות, אז שוב, שם זה שהמשטרה היא מפעילה כוח כלפי מתנגדי המשטר, זה לא הפתעה גדולה. אנחנו לא נהיה מופתעים מהדבר הזה. משטרות שהן מדינות שהן דמוקרטיות, שם לכאורה המשטרה אמרות כן בנויה על אמון ציבורי ולגיטימציה, שם זה יותר מפתיע, לפחות יותר מעלה יותר שאלות.
זהו, אז מה הבסיס של זה לעומת, נגיד, אוסטריה לעומת ארצות הברית? אתה חושב שהמניע הוא כלכלי? ההפרטה של המשטרה אולי, או שזה המניע הוא בבסיסו תרבותי? גזענות או יחס למיעוטים?
תראה, קודם יש פה היסטוריה. בארצות הברית יש שנים של היסטוריה גזעית וגזענית. אנחנו אומרים פה על מדינה שהסיפור שם של צבע עור ממלא במשך שנים תפקיד, בין אם זה בעבדות, אחרי זה בחוקים מפלים ומפרידים, ואחרי זה בפרקטיקות שנותרו מהעבר ומשתמרות. ואנחנו, אם אנחנו מקשיבים למה שאומרים האנשים האלה ברחוב, אנחנו מנקים לרגע את הסיפור של הביזה שנורא מזעזע את כולם. מקשיבים לסיפורים שלהם, לאיך הם, איך הם מדברים על החיים שלהם, ובינים שכאן משהו הרבה יותר ממוסד. אירופה היא לכאורה, יש לה פחות היסטוריה של דיפרנציאציה של צבע עור. אבל לדוגמה, אם זה כבר צרפת, ויש כבר כמה עשרות שנים של מאגרים מאפריקה וצפון אפריקה, יש שם גזענות נוראית כנגד שמשתרתית. יש ספר של אנתרופולוג בשם דידיה פסן, שעושה מתלווה לשוטרים צרפתים, יש לך תקופה, שמשטרים את הרובעים שבהם חיים המאגרים ובני המאגרים, נכדי המאגרים. ושם אין אפילו את הפילטרים האמריקאים. בארצות הברית יהיה איזשהו פילטר, יהיה איזשהו, מין איזשהו ניסיון לדבר על גזענות המושגים שהם פחות גזענים. שם זה מה שנקרא בפרצוף. אז בכל מקום שבו יש הפניה שבנויה על אתניות, צבע אור וחצי באלה, המשטרה בהחלט יכולה להיות פקטור בדבר הזה.
בשבועות האחרונים אנחנו עדים יותר ויותר להפגנות מאוכלוסיות שבעבר היו פחות בחיכוך עם המשטרה, שהן לא היו נתונות לשיטור יתר, כמו שדיברנו, גם בישראל וגם רואים מסביב לעולם, בעקבות תוצאות של גזרות הקורונה ודברים אחרים. אז אם לדעתך אתה צופה מין יישום של אותן פרקטיקות שהיינו עדים להן עד עכשיו עם האוכלוסיות המוחלשות או המיעוטים, או שיש פה בעצם איזה מרחב חדש שאולי המשטרה והאזרח יכולים לייצר איזה מין יחס חדש כזה?
תראה, אלימות משטרתית, יש לה נטייה לזלוג החוצה. כלומר, מה שמותר לעשות לאלה ולאלה, זה בגלל גם לאלה האחרים. כלומר, אם אין איזשהו, שוב, accountability, אלימות משטרתית, זה עלול להגיע גם לקבוצות שקודם יהיו מוגנות ממנו. עכשיו זה שונה. כי זה דומה במחקר שאנחנו עשינו, להשוואה בין חרדים לבין אתיופים ואזרחים ערבים. חרדים מדברים על אלימות משטרתית בהפגנות שלהם. המשטרה היא משתמשת באלימות רבה מאוד בהפגנות. אבל אדם חרדי שהולך ברחוב ולא בהפגנה, לא מרגיש מאוים מהמשטרה. כלומר, זו אלימות שיש לה קונטקסט מאוד מאוד ספציפי. לכן, יש פה מקום להשוואה. אלימות משטרתית כאשר אין עליה בקרה, כשאין איזשהו מנגנון שמבקר את המשטרה, שאוכף איזשהו כללים, אז היא בהחלט יכולה לפגוע גם למפגינים. בשבוע שעבר בדיוק התראיינתי, באחת תוכנות הרדיו, היה צלם של הארץ, שהוכה בידי שוטרים. וזה גם הוסרט. רואים שהאיש עומד עם מצלמה, לא מהווה שום סכנה לאף אחד, מקפלים עליו כמה וכמה שוטרים, ומקים אותו, מפילים אותו ומקים אותו. וההסבר שלו היה, תראו, יש למה אתם שומעים המשטרה אומר, טוב, יאללה, בואו נפזר אותם ונלך הביתה. נמאס לכם מכל הדודניקים האלה. איך נעשה את זה? נפעיל ברוטליות, מה שנקרא, מזוקקת. ואז כולם יראו ויבעלו וילכו. כלומר, זו טקטיקה שאתה יכול להבין מאיפה היא באה. הוא אומר השוטר, די, נמאס לכם מכל המפגינים האלה, ועומד פה כבר שעות, איבדתי סבלנות, ואני צריך ללכת הביתה, אז בואו, נעשה קצת איזושהי הפגנה של אלימות, ונגמור את הסיפור. עכשיו, אם אין איזושהי תגובה מלמעלה, שהיא בקרה וריסון, אז הדברים האלה יכולים לקרות, לא רק בהרבה מקומות. לא, המשטרה הישראלית באופן יחסי היא משטרה שהיא בשוואה נגיד האמריקאית, ופחות מאיימת. אתה רואה פה אנשים מתווכחים עם שוטר, אתה לא תראה את זה בארצות הברית כמעט. שוטר הוא דמות מאוד מאיימת, על כולם. אבל פה אתה יודע, יש את החלק, אתה יודע, איך נקרא לזה, הלא פורמלי הישראלי. עכשיו על אזרח ששוטר עוצר אותו על הכביש, הוא יוצא מהאוטו, ניגש שוטר, נשען על אוטו שוטר, מדבר איתו. לא קורה באמריקה דבר כזה. אמריקה עוצר אותו שוטר, נשאר באוטו, שם את הידיים על הרגל במקום שהוא יראה אותם, ולא עושה שום תנועה שעלולה להיות מחשידה. בוודאי אם אתה אדם שחור, אבל זה נכון לגבי כולם. כלומר, אז מבחינת ה... יש למשטרה איזושהי סכיזופרניה, עולנו כלפי המשטרה. אנחנו רוצים לצחת משטרה שהיא מרתיעה, שתוכל להיות אפקטיבית, וגם שתהיה אמינה, נגישה, לגיטימית, ויש קושי לאזן מהדברים, זה לא משימה פשוטה בכלל.
אתה רואה, בוא נגיד, אני ראיתי בחלק מהדברים שרשמת שאחד הדברים שגילו במחקרים, ובאמת ראייה אולי למאה ה-21, שמה שיכול למנוע את הבעיה שאנחנו מדברים עליה בפרק הזה, זה פיקוח אזרחי על המשטרה. אז זה קצת מושג רחב, שאני קורא אותו ככה באופן כללי, או שאני שומע אותו, אני אומר, מה זה בעצם אומר? זה אומר לפתוח מצלמה בהפגנה ולצלם את השוטרים, או שזה אומר... להקים איזושהי עמותה של חברה אזרחית שמגישה, עוקבת אחרי מחש, אני אשמח לשמוע, או שזה בכלל איזושהי תפיסה פוליטית שאולי צריכה להפוך, שתבקש להוריד את שיטור היתר. זאת אומרת, אני אוהד קבוצת כדורגל, הפועל תל אביב, ואני יודע שזו קבוצה שהארגון האוהדים שלה פועל, מה שנקרא, ביחד עם עוד ארגונים אחרים, בצורה לא פורמלית או פורמלית, להוציא את השוטרים מהיציעים. זאת אומרת, שיש איזושהי אמירה בספורט, שברגע שיוציאו את השוטרים מהיציע, אז יהיה פחות אלימות עם שוטרים ביציע, כי האימות הוא בעצם לא בין האוהדים שמופרדים בין היציעים, אלא בין השוטרים שכביכול אמורים לשמור את האימות שיתרחש. אז השאלה, אז זה אני יודע מהעולם של הכדורגל, שיש פיקוח אזרחי על המשטרה, זה מהתחום הספורט להוביל איזשהו מהלך כזה פוליטי. איך זה לדעתך נראה במאה ה-21, ואיזה כלים אנחנו יכולים להביא לעולם שלנו?
מה שאתה מתאר זה טקטיקה. כלומר, היא טקטיקה, זאת אומרת, להרגיל את המשטרה, למנוע חיכוך, זה לא בדיוק פיקוח. יש גם את הטענה, יש היום בנושא הפגנות. יש טקטיקה או אסטרטגיה שאומרת, בוא נשים מול המפגינים שוטרים שהם לא חמושים, שהם לא עם כל הארסנל הזה של הגז מדמיע ועלות, הם שוטרים שהם יותר, מה שנקרא, מדברים ומרגיעים, את השוטרים החמושים נשמור מאחור, בעתודה. כי המראה שלהם יוצר אנטגוניזם, יוצר מלבט את הזר. אני מדבר על משהו קצת אחר. אני חושב שהשאלה באמת, נגיד באירועים כמו יד אל חלק, או של סלומון טקה, או של פרגוסון מיזורי, היום המשטרה יש לה איזשהו חובה לדווח לגוף אזרחי, שיבקר את מה שהמשטרה עושה. ובהנחה שהיה פה מקרה שבו המשטרה הפעילה אלימות חריגה. היא צריכה לתת הסבר לזה, מול איזשהו גוף שהוא גוף אזרחי, מול איזשהו שהוא לא צבאי והוא לא המשטרה עצמה, שחוקר את האירוע, שמפקד המשטרה מדווח לו, הוא אחראי כלפיו, שבו גם היכולת בעצם לדרוש שהמשטרה תתנהג בצורה שהיא שונה. זה הכוונה בפיקוח אזרחי. במשטרה יש איזושהי נטייה בכל העולם, לאמץ דפוסים שהם חצי צבאיים. סוג של חשאיות, סוג של איזשהו לעמוד מה שקרה, מאחורי, רחוק מהקלעים, לא חשופה לעיני הציבור. גוף אזרחי אומר, לא, המשטרה היא גוף אזרחי, שאמור לשרת את האזרחים, ואומרות את תשובות לאזרחים. אגב, לא רק, גם הצד השני. אם בדוגמה שיש אלימות נגד נשים, שהולכת להתגבר, בהנחה שיש כזו, המשטרה צריכה להסביר מה היא עושה, מה היא עשתה, אם היא כשלה, לראות איך היא מתקדת את זה. זאת אומרת, פיקוח של גוף אזרחי. זה כמעט לא קיים היום ברוב המקומות בעולם.
זה ועדה, אז אתה מתכוון, בדיוק, רציתי לשאול אם יש איזו דוגמה לזה, אז אתה מתכוון אולי לוועדה של הכנסת? מה, זאת אומרת, מה זה, איך זה בא בפועל? כי אני לא מכיר איזשהו מודל.
יכול ועדה שלי, יכול ועדה של, של אנשים ציבוריים, שמייצגים קבוצות שונות באוכלוסייה, כמו מין דירקטוריון אזרחי כזה. מפכ"ל המשטרה מגיע אליו פעם ב-X זמן, ומדווח מה עשינו, מה השגנו, עונה על שאלות. שוב, זה שאלות של דיווחיות ושקיפות, כמו שכל לצורך העניין ארגון אמור להיות.
הבנתי. טוב, זה מאוד מעניין, זה, אני חושב שאנחנו תמיד מתייחסים קצת לקורונה, כבר לא בהיבט הרפואי שלה, אלא בהיבט של מה שזה נתן לנו לבחון את המציאות, ואני חושב שבאמת יחסים האלה בין משטרה לאזרחים ומשטרה למיעוטים, מה שהתפרץ פה אחרי חודשים של, של סגר, באמת שם על בבוסט דברים שאנחנו חווים ביום-יום ועוברים לידינו, וגם כי המקרים היו דרמטיים בדרך כלל, אני חושב אבל שזה שילוב של כל הדברים ביחד, לפחות מההשקפה הפרטית שלי. ותודה רבה שהגעת לכאן באמת להסביר לנו מה שנקרא לעומק, מעבר לכותרות ולצטי כותרות בעיתונים, את התחום טיפה המחקרי והאקדמי, שבאמת לא נחקר כל כך הרבה כמו יחסים של צבא או דברים אחרים, זה באמת מרתק, אז המון תודה, ונאחל שיהיה מקרים יותר טובים לדווח עליהם ויותר אופטימיים של שינויים.
בהחלט, תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, להתראות.